מעשה שהיה כך היה היום בשעה שלמדנו בשיעור משנה, הגיע הדרור הרוסי כדי לקחת ספר תורה מכאן, מבית המדרש, מבית הכנסת, אל בית האבלים של חברנו, יקירנו, רבי אמנון לוי, שנקטף בדמי ימיו, והם משווים אבלים שם, ורצה לקחת ספר תורה, ולכן הפסקנו את לימודנו הרגיל, ודנו הלכה למעשה בכל ההלכות הקשורות לעניין זה, לפי הכלל שבו נאמר, מעשה ושאינו מעשה, מעשה קודם. כלומר, אם יש שני לימודים, לימוד קבוע, רגיל, שאיננו בדיוק הלכה למעשה, ודאי לא באותה שעה, ונקלעים לשאלה מעשית על זה שמופיעים, וכך היו עושים בימי המשנה והתלמוד, וכך בימי אבותינו עד עלותינו ארצה, שאם נזדמן מישהו שבא ושאל הלכה למעשה, מפסיקים את הלימוד הרגיל ועוסקים בהלכה למעשה לפי הכלל, מעשה או שאינו מעשה, מעשה קודם. ואז השאלה שהתעוררה, האם מותר מהיום להיום לקחת ספר תורה מכאן אל בית האבלים? והתשובה, לפי רבנו אין שום בעיה בדבר, רבנו לא זכר שום הלכה המקבילה או האוסרת לקחת ספר תורה לצורך מניין שמתכנס בבית אבלים או בית חתנים או בכל מקום שהוא, כי הספר תורה לכך הוא נועד, הוא נועד בשביל שציבור יקראו בו, ולכן אין לך כבוד יותר שממשים את יעודו ולוקחים אותו לציבור כדי לקרוא בו. זוהי שיטתו של רבנו על דרך הולכתו, זה כבר נעמוד עוד רגע כך, אבל זוהי שיטתו של רבנו. ואין הלכה תלמודית, ואין הלכה תלמודית האוסרת הולכת ספר תורה לציבור שמזדקק לספר כדי לקרוא בו. אבל חכמי אשכנז הקדמונים, אור זרוע, מהרמי רוטנבורג, המורדכי, חידשו חידוש לפיה אין לקחת ספר תורה לבני אדם כדי לקרוא, כי עליהם להגיע אל הספר תורה, ולא כבודו של הספר תורה שהוא יובל אליהם. כי הם טענו בירושלמי מתואר כיצד מעבירים את הספר מקום מקום מיד ליד, בזמן שהכהן הגדול אמור לקרוא בספר, אז מכבדים לפי ההיררכיה של הכבוד, קודם כל הנמוך בה הכבוד, היותר גדול בכבוד, והספר תורה עובר מיד ליד. ההובלה של ספר תורה בעברתו מיד ליד, כל עוד זה לכבוד כהן גדול ולכבוד התורה, זה מותר. אבל כך דייקו חכמי אשכנז הקדמונים, אבל לקחת ספר תורה בשביל מי שנזקק לקרוא בתורה, אין זה כבודה של התורה, שהוא ילך אליה ולא הפוך. ולכן מרן השולחן ערוך העלה בשולחנו הטהור בסימן קלמ"ה סעיף י"ד אור החיים, בני אדם החבושים בבית האסורים אין מביאים אצלם ספר תורה אפילו בראש השנה ויום הכיפורים, כשמשנה ברורה מסביר ומנמק אין מביאים כדי לקרות בה בעשרה, והטעם שזלזולו לספר תורה לא הוליכה אל אנשים שצריכים לה, כי כבודה שילכו אנשים אליה. ועיין ואור הלכה שכתבנו זה דווקא כשאין שם עשרה, אבל כשיש שם עשרה חבושים מותר. כלומר, חכמי אשכנז שהם המקור לאיסור, הם אמרו, לא יפה לקחת ספר תורה בשביל אסירים שנמצאים בצוהר, אלא מי שרוצה את הרב ילך אליו, שיכול לסבר את הרב להפוך, למרות שהם עצורים, הם לא יכולים. ועל זה אמרו, אומר המשנה ברורה, שכשיש שם עשרה, בוודאי לוקחים סבר תורה בשלהם. הדין המקביל הוא כשמדובר שאין עשרה, ואז יבואו בני אדם נוספים בגלל זה, כי אין לקרוא בתורה בפחות מעשרה. אז אתם רואים, הם אמרו והם אמרו, על זה שמצמצמים את הדין החדשני הזה, שאין לו מקור מפורש בתלמוד, אלא יסודו בסברה, אבל בלי מקור מן התלמוד. הגהה, הרמה, שהוא מחכמי אשכנז, ועל פי וישקו, אומר, והיינו דווקא בשעת הקריאה לבד, אבל אם מכינים ספר תורה יום או יומיים קודם, מותר. ומנמק זאת, הקוראים, המשנה ברורה, יום או יומיים קודם, ואחרונים הסכימו, דו הדין מכין מקום לספר תורה, באותו, הכין מקום לספר תורה באותו יום, שהוא שיהיה מונח שם, יום או יומיים, לשפיר דמה, ובלבד שניחנה במקום, שהכין קודם זמן הקריאה, ובשעת הקריאה יוציאנו, ויקרא בה, ואחר כך יחזירן שם, ואז, אין מניכר שעה ואתה הייתה לצורך קריאה בלבד, אלא שקבע דירתה, לכאן באותו זמן. והנה רבותיי, ראינו חכמי אשכנז שהם הם אשר אסרו והם הם אשר מתירים. הוסיף הרמ"א ואמר, ואם הוא אדם חשוב בכל עניין שערי. למה אמרנו את הדברים האלה? כיוון הנה ברגע זה הספר תורה מחוזר ואנחנו עומדים באמצע ההלכה כדי שהספר תורה יחזר למקומו. וכאמור, החכמי אשכנז, שהם הם מקור האיסור, הם הם אשר גם צמצמו את האיסור, כי כאמור, האיסור הזה אין לו מקור תלמודי, אלא סברתי בלבד. והנה רבותיי, במעריץ בתימן, גדול הפוסקים שהוא החמיר בעניין הזה שלא לקחת ספר תורה לבית האבלים, אבל צבח ככרוכיה. מדוע? כי היו גומרים להתפלל בית האבלים, ורבים היו הולכים בית האבלים, כי יש בזה גמילות חסדים גדולה ללכת להתפלל בית האבלים, ואחר כך לא קוראים בתורה. והוא מעריץ קרא להם ואמר להם שעליהם ללכת אחרי התפילה לבתי כנסת לשמוע את קריאת התורה, וחוץ מאבלים, כי אבלים אסור להם לצאת מבית אבלם. ואף על פי כן הוא צבע ככרוכיה שלא שומעים לו בדבר הזה, שכבר ברגע שגמרו את התפילה ואת האבלים, כל אחד הלך לעבודתו לעיסוקיו, ולא הלכו בית כנסת לשמוע קריאת התורה. מאוד החמיר בדבר הזה. והנה מורי דאוד משלגי בשתילי זיתים לא מחק את ההגהה של הרמ"א, מה שכתב הרמ"א, והיינו דווקא בשעת הקריאה לבד, אבל אם מכינים לו ספר תורה יום או יומיים קודם מותר, ואם הוא אדם חשוב בכל עניין שערי. הביא מורי דאוד משלגי את ההלכה הזו כדי להקל, כדי לאפשר לקחת ספר תורה מבעוד מועד לבית האבלים, כדי שיוכלו לקרוא שם. ואז הוא מסביר בסעיף קטן כבדת, ואז נראה שהוא מביאו לצורך קריאה, אלא קובע לו דירה בכאן, כפי שקראנו, זהו טעמו של תורי זהב, הובא על די מורי דאוד משלגי, הובא גם על די משנה ברורה, כפי שקראנו. וכן, הרב עובדיה יוסף מקל בהרבה קולות, למרות שמרן אימץ את ההוראה הזו, ואף על פי כן הוא אומר את הדברים הבאים. בני אדם החבושים בבית האסורים, אין ואים אליהם ספר תורה לקרוא בו, אפילו בראש השנה וביום הכיפורים, ואפילו אם הנמצא בבית הסוהר הוא אדם חשוב, אין להתיר בזה. וכיום, קבעו בית כנסת בתי הסוהר, כן? ופשוט שמותר להביא לשם בקביעות ספר תורה כדי שיקראו בו בציבור. אז קודם כל, שלא לחשוב שבית סוהר וספר תורה לא, לא עולים ביחד. לא, אם יש בית כנסת שם, אדרבה ואדרבה. ומותר להוציא ספר תורה מבית כנסת אחת לבית כנסת אחר, כשהולכים עמו 10 אנשים לבותו דרך כבוד. למשל, ברוך השם יש לנו בית כנסת אחד ליד השני, ונניח שבית כנסת אחד נמצא ספר תורה פסול ואין להם עוד ספר תורה, או יש להם ספר תורה אחד ובאותה שבת צריך לקרוא בשני ספרים או 3, והם מבקשים ספר תורה מבית כנסת סמוך שיש להם הרבה ספרי תורה. אומר הרב עובדיה יוסף, מותר להוביל עם 10, ילוו 10 שילכו עם הספר תורה לבית כנסת השני. זה שונה, זה חרסום מהדין החדשני של חכמי הספרד הקדמונים שהוא בא בשולחן ערוך. הלאה, מוסיף הרב עובדיה יוסף, כל זה מובא בילקוט יוסף והם פסקיו של אביו, יש להקל להביא ספר תורה ולניחו בבית האבל כדי שיקראו בו בשני וחמישי, ובפרט אם יחד לו ארון ותיבה. אבל אם לא הביאו ספר תורה לבית האבל, או כשהגיעו הציבור לקריאת התורה באמצע התפילה ביום שני וחמישי, אין להתיר ללך ולהביא ספר תורה לבית האבל כדי לקרוא בו, ואפילו מאבל הוא אדם חשוב תמיד חכמים. כלומר, אם בעת הקריאה אומרים, רגע, מה עם ספר תורה? עכשיו נביא מבית הכנסת, זה לא. אבל אם הוא מביא לפני התפילה, לפני התפילה, כבר ראינו שיום יומיים לפני כן זה מותר. זה כבר ברור. אלא לפני התפילה מותר. רק בעת התפילה זה כאילו בושה, זלזול, שמביאים ספר תורה לצורך זה. או כשאין ספר תורה בתאבל, מנהגנו פשוט שאחר גמר התפילה ביום שני וחמישי, הולכים לבית הכנסת וקוראים בספר תורה בברכות, ואין האבל הולך עמהם, והם אינם יכולים לעשות כן ומקילים בזה, יש להם על מה שיסמוכו. מי שמבקשי, עכשיו ככה, יש מקומות ש... איך קוראים? שנוהגים להתפלל בציבור בית החתן, בשבת, שבתוך 7 ימים, אם היה משתש לחתן, ומביאים לשם מערב שבת ספר תורה, ומחדים לו ארון וכו'. אוקיי, הנה קולות, אבל הנה יש לנו קולות נוספות. ציבור שמתפלים בימי חג הסוכות בתוך הסוכה, ובעת קריאת התורה מביאים ספר תורה מבית הכנסת של יד הסוכה כדי לקרוא בציבור, יש להם על מה שיסמוכו, ובפרט הם מלווים את ספר תורה 10 אנשים. הלאה, מותר לטלטל ספר תורה מביתו לבית אחר ביום חול כדי להראות חזותו ויופיו לאחרים. בית הכנסת שאין להם ספר תורה מהודר, או שאין להם ספר תורה שאינו משוח, מותר להם בשבת זכור להביא ספר תורה מהודר או שאינו משוח מבית כנסת אחר כדי שיקראו בפרשת זכור, אף אם אין שם 10 אנשים המלווים את הספר תורה, ובמקום שאין ערב אין להקל בזה. תראו כמה קולות לאור צרכים מתבקשים. ואחר כך הוא גם מביא שיתירו לצאת לרחובה של עיר במוצאי שמחת תורה, הכל לכבוד התורה, הוציאו את הספר תורה. כל אלה רבותיי חריגות מהדין החדשני שחדשו חכמי אשכנז, ושחכמי אשכנז עצמם צמצמו. לכן כל הדברים האלה נאמרים כדי ללמדנו שאם אנחנו יודעים שבאמת יתאספו בתאבלים ציבור גדול, כמו שאתמול שמעתי שתאספו 3 מניינים, ציבור גדול, אשריהם שהם גומלי חסדים, ואם אנחנו יודעים שאחר כך לא ילכו בתי כנסת לקרוא בתורה, כי גם אין לוח זמנים תואם, ויפסידו, לא מדובר ביחידים, מדובר בציבור, הרי צריך לעשות תקנה שכן ייקחו. אז אם לוקחים בערב, אז יפה, לא לוקחים בערב, אם לוקחים מבעוד קריאה, יפה, ואם גם לא, יש להם על מה לסמוך על רבנו הרמב״ם, שזה הפוסק שלנו, שזה ודאי ודאי אפשר לסמוך עליו בנסיבות כאלה. לכן, היה מותר בטרם התפילה שיקחו את הספר תורה לשם, עכשיו, דרך הובלתו. דרך הובלתו, אז העיר קוד יוסף מביא שאומרים לפרום את התפירות שבין חומש לחומש. אוי ואבוי לנו. לא ימצאו את ידיהם, יקלקלו, לא יודעים לתפור, לא יודעו, יש כאלה שאחר כך מדביקים בנייר דבק במקום לתפור בגידים. נכשלים, העצות האלה אחרי בקשת המחילה אינם ראויות. הלאה, יש אומרים שישימו טיפת שעבה על האותיות, כן, באופן שמחסות את האותיות, ואחר כך יוצאו את הטיפת שעבה. שוב, כולנו יודעים שדברים כאלה עלולים לגרום לנזק באותיות, בכתב וכל הדברים האלה. אלא מה? אנחנו נוהגים כדלקמן. היום נתתי להם הוראה. הרי יש כאלה שוקעים ספר תורה בעוונותינו מרובים בבגץ. זה זלזול. זה זלזול. אלא מה? שמים את ספר תורה במושב האחורי. הרי גבנו מופנה אליהם. והם לא בגובה 10 טפחים. אז אסור לנו. ולכן, מותר במושב הקדמי, שאז אין גבנו מופנה אליו, אומנם הנהג לידו, אבל הוא מושב בפני עצמו. אבל נהגנו הנהגה טובה. שרבי ישעיה צדוק ישב במושב הקדמי ליד הנהג, והחזיק את ספר התורה בידו. מאחר הוא מחזיק את ספר התורה בידו, זה לא נקרא זלזול, אלא כעת מובילים את ספר התורה, הם נוהגים, הם נוסעים, והוא מחזיק את ספר התורה בידו, כמו שאנחנו נוהגים בתהלוכות וכל הדברים האלה. לכן, אין ספק, שאיזו חכם אשר בודק הלכה למעשה את הצרכים, ואת מכלול הדעות והשיטות, ומורה את ההלכה הנצרכת, הלכה למעשה, והשם יסיינו במעשה רצונו. רבי חנניה אומר, גשמו לסעד ובוקר, 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 גשמו